יש מקום, לכן הוא לא בכך שייך לחוג הזה, או מה זה ככה. הוא ודאי שייך בתור יוצר תורני מדהים, הוא לא, אי אפשר לשבץ אותו באיזו התפתחות. או, לא עד המקום שלו, אחר כך יבנו עליו, אבל זה כבר תהליך יותר ארוך טווח. בכל מקרה, נתחיל כרגע לדון ברמב"ם במסגרת ה... מזה מה שדיברנו עד עכשיו. הדבר טוב, כמו מפעלו הוא מפעל מדהים. הוא מדהים בכמה מובנים. גם מדהים, לא מה שדוע על נסיבות חייו. זה אדם שנד במקום אחד, נדד מפני אימת הגזירות, נדד הרבה, נדד בספרד והגיע למצרים, נעלם, חי בתקופה גם של שמדות מסוימים, בגלל זה הוא נדד מזרחה, מדהים, כפל כפל כפליים, בגלל תיאור סדר יומו, שהוא השאיר לנו מכתב מפורט, עם סדר היום שלו, הוא כמעט ולא הזמן ללמוד, וזכה, ההנחה היא שבצעותו הוא למד כל יום וכל הלילה. אבל בשלב מסוים, בין העבודה של אותו רופא, בין העיסוק בצורכי ציבור, מי שקראת הגרת ויש הגרת מפורסמת שם ומתארת סדר יומו, יש לו כמה שעות בשבת אחרי צהריים של כל מי שנים, יש לו כמה שעות בשבת אחרי צהריים שהוא יכול ללמוד. כל שעה הזמן, או שהוא עוסק בצורכי ציבור, או שהוא עוסק כמו ברפואה שם בחצר החליף. הוא, מתי הוא הספיק מה שהוא הספיק? זה... קשה מרת, קשה בכלל להישאר. הוא הספיק הכיף כזה שהאנשים רגילים שיושבים בישיבה יום ולילה לא מספיקים, והכל כאמור תוך כדי קריירה, קריירה בתור רופא, קריירה בתור מנהיג ציבורי, דברים מדהימים. אני אומר את זה אחרת, מעבר כל זה, אם לא הכותב רק את המון נבוכים, הוא היה דמות שהייתה נזכרת לדורות, לא כתיבה את המשנה תורה, זה דמות שנזכרת לדורות. לכתוב את המשנה תורה ואמרו נבוכים יחד, שלא דבר על נצאות פרוש המשנה, זה תופעה אמרת, פשוט מבהילה. ואם לא די בכל זה, צריך גם לזכור, הוא נמצא בשממה. הוא נמצא בשממה רוחנית. הוא לא... שכחתי להביא את זה, בנדר שבוע, ואני נזכור להביא את זה. יש... יש מכתב שהרמב"ן כתב לחכמי צרפת, כוונה בעת הסופות, בזמן הפרומוס על הרמב"ן, באחד הפרומוסים הראשונים, משום הרמב"ן לתווך בין המתנגדי ותומכי הרמב"ן, וכמובן, חכמי צרפת היו בין המתנגדים. הרמב"ן כותב שם, מה אתם מתחילים איתו בכלל? אתם יושבים שם שתולים בחצות בית השם, על בקי אמונה, אומרת אמא. זה בעצם, זה כמו להגיד ככה. זה כמו להגיד למישהו במאה שערים בבני ברק, או ברמת שלמה, מה אתה בכלל מביא ביקורת, איזה מחנך שנמצא ב... נמצא היום במערב אירופה, נלחם בהתבוללות. מה, איזה זכות יש לך לבקר אותו בכלל? אתם יושבים שם בישיבות קדושות וטהורות, והוא נמצא שם ממש בקהילה מרת שסרסף התבוללו. ככה מה מתאר את זה? הוא בצדק, מי שרוצה לראות דברים מעניינים, ייקח פעם את, לא תיגעות הרמב"ם, תשובות הרמב"ם. יבוא שם על התשובות, בעיקר מסביב לבית הכנסת. יראה איזה חברה הוא חי. שיקורים נכנסים באמצע התפילה ומפרים לחזן, אנשים שמרת, לא יודעים, מינם משמאלה מרת, והחברה הזו גם מתועדת היטב, כי יש שם את כל הגניזה, והיסטוריונים נבואו ומצאו שם כל מיני קטעים, אבל עדיין, פשוט התשובות של הרמב״ם, הוא מתעסק עם אנשים, תקחו תשובות הרמב״ם, תשאו את התשובות המנותם. רוב התשובות של הרמב״ם הם נושאים, או שהם בעל בלגנים, או שלא נושאים כבדי משקל נורא. זה, וגם, אומר את זה אחרת, גם מרכיב אורח חיים במאוד גדול. זה אומר הרבה מאוד על החברה. אבל כשמוקים אורח חיים גדול, זה אומר שבצד הדתי של החיים, או בצד המאורגן, כי בית הכנסת יש המון שאלות. כשעושים בבית, אז זה כבר אומרת, זה גם פחות שואלים. בניגוד, באמת, בחברות אחרות, אז אנשים שהם הרבה יותר מתחום אחרים, כי הם, גם כשהם לבד בבית, הם יותר מוטרדים ממה לאחר דורשת מהם. וגם יש גם באחד מגרותה ויש עדות, מה שזכרתי זה פה כבר. השנה או שנה שעברה למדתי עם 6 תלמידים, 4 ריף, 2 גמרא. אז זה מה שהוא מתעסק, זאת אומרת, זה כאילו, זה כוכב, זה כמו לחשוב, איזה כוכב על ב-NBA משחק בליגת מקומות עבודה. זה מסביבו כל השעה, זה בערך מה שקורה שם. הוא בעולם משל עצמו. זה אומר שגם אין לו כמעט עם מי דבר בלימוד. איזה דיין אחד או שתיים באלכסנדריה שהגיעו מאירופה, שפה ושם יש לו תשובות אליהם. אבל בעצם הוא כמעט, זה לא כמו הרי שיושב שם מוקף תלמידים ומוקף באנשים שכאילו ביחד הם חושבים בש"ס. הוא יושב שם בעצם הוא והקודמו שלו. זה לא אומר שהוא מבהיל, אומרת, כאילו, וכבר, טוב, דבר מה אתה טיב ההישג, פשוט גם הצנאים שבהם זה הושג, זה כבר אגיד היום, שרב חיים הצומח לא במזרח אירופה, רב חיים הצומח בשנת 1895, במלבורן או בפיניקס. משהו בסגנון הזה, אומרת, ש... ככה משהו שם בקהיר, קהילה קטנה ועם 40% קרים, משהו כזה, וזה כמו שמתעסק איתו. דברים שהם מדהימים. טוב, עכשיו, אחרי שהלל הזה לא אישי טוב, הוא לא צריך את השאלה שלי, כמובן, מדבר על ה... והמה פה עומד בהקשר מה שאנחנו עוסקים ברוב הזמן. היינו התפתחות ספרות התורנית, בעיקר הפרשנית. טוב, משנה תורה זה חיבור כמה, נגיד למילה מדהים 10 פעם, זה לא יעזור פה הרבה להסביר, אבל שזה יבטא את התחושה היטב. אם נתן את עצמנו, מה בעצם מאפייניו של משנה תורה ומה ההישגים שלו, אז נקודה אחת שצריך להתחיל ממנה, זה באיזשהו מקום זה כתוב ברובד כפול, או לפחות כל מי שלומד משנה תורה צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת. משנה תורה, מי שקרא את הקדמתו של הרמב״ם במשנה תורה, הוא כתב את זה כמו קיצור שולחן ערוך, כמו משנה ברורה, שאנשים פשוט יכולים מאוד לפסוק הלכה, שם איזה סיכום טוב ותמציתי של ההלכה, שיהיה כתוב בשפה ברורה, ויגיד אנשים מה לעשות. ובעצם, הוא פחות יותר כותב שם, זה כמו שמעת שמעת כהלכתה לכל התורה כולה. ובזמן הזה תקפו הצרות היתרות, ודחקה השעת הכל, ועבדה חכמת חכמים ובדת דברים נסתרה לפיכך אותם הפירושים והלכות התשובות שחיברו הגאונים והוא שהם דברים מבוארים התקשו בימינו ואין ודמיין כראוי למעט מספר ואין צריך לומר הגמרה עצמה בבית וירושלמית וספרה וספרים ותוספת שצריכים דעת רחמה ונפש חכמה וכולי וכולי קיצור אומר מפני הצרות, אנשים לא מבינים כל התשובות הגאונים. כמחום הגמרא. עכשיו, תמיד כותבים זה בכל הדורות, אבל פה זה ודאי נכון. בחברה שמוצא בה, באמת לא מבינים גמרא. אומרת, כמעט אין שם אנשים יהודי ספר. כשסובד שגיגי לבוסטון, להבדיל, היו שם, אומרת, 3 משפחות שישו בסוכה, אמנם זה שנת 1940 או 32, משהו כזה, וגם יותר קשה לדעת סוכה, אבל בכל שאמת, בלימוד הוא היה יכול לדבר רק עם השוחטים. השוחטים היו יהודים בעלי רקע ישיבתי. כלומר, אלה היחידים שבכלל איזה שיח ושיג למדני לימודי איתם.
רק אספר לכם את האוזן, כשאני הייתי שם קבוע 40 שנה, בראש השנה, שנה אחת, הגיע שם איזה יהודי, בסדר, הוא לא היה יהודי הטיפוסי, אני מודה, אבל הגיע שם, בראש השנה, הרב שאל אותו, מה שלומך? אמר, גרוע מאוד. הרב כולו התרחל לחלוטין, ביום הדין, אתה אומר שמצבו, כאילו, ספרי חיים ובתים פתוחים, הוא אמר לו, למה? אז הוא אמר, הקבוצת הבייסבול המקומית הפסידה. אז זה, בסדר, זה משחק אליפות, לא משחק רגיל. אבל זה, אמת, כחושבים פה, סולווייץ' הגיש האמונה, אמת, איש ההלכה, אמת, הוא היה רב בית כנסת. בתור רב בית כנסת, הוא בילה איזה 10 דקות טובות, לשכנע את הבן אדם שבראש השנה צריכים לסמוך, למרות שהקבוצה הפסידה, ו... ציטטו שם את כל הפרשה בעזרא ונחמיה, אומרת, יחלו מאדוני מיינו, כאילו שהם מאדוננו, ובסוף הבן אמר לו, אחרי איזה 6-7 דקות, הוא אמר לו, תשמע הרב, אני אעשה מאמץ, איך כתוב שם, נחמיה משהו, אני אעשה מאמץ, ואני לא מבטיח. אז זה בערך מה ש... הרב הם לא מצב טוב יותר, שאני חושב שהצב סובייצ'יק, לפחות אז, הוא כבר היה יוצא דופן, סתם, אני לא בטוח. בכל מקרה, אז אין אנשים שיודעים, ואני, פני זה נהייתי חוצי, אני מושב במעון הספרדי, נשנתי לצור, בינותי בספרים, וראיתי לחבר דבר מדברים מכל החיבורים בעניין האסור והמותר, תמיד התהור בשל דין התורה, כולם בלשון ברורה, או יעני משנה ברורה, נכון? משנה תורה, זה משנה ברורה, ודרך קצרה של תורה שבפה, כולה סתורה בפי הכל, בלא קושה ולא פירוק. אלה דברים ברורים, קרובים, נכונים, על פי המשפט אשר יתבאר, עד שהוא קודם גלויים לקטן ולגדול, בדין, כל מצווה ומצווה. כשלא שדבר, כדי שלא יהיה אדם צריך חיבור אחר בעולם, בדין, קיצור, מה זה? זה בקיצור שולחן ערוך, יש את זה ולא צריך שום דבר אחר. עכשיו, זה ודאי את המטרתו. בזמנו הם מושיג את זה, לא ברור, בטוח שדעות הוא לא השיג את זה, למעט אצל התימנים. זאת אומרת, אותו פלג בתימנים שהם רמב"מיסטים. כל השאר הוא לא השיג את המטרה. נדבר, השאלה הגדולה והחשובה, האם החיבור הזה נכתב אך ורק ברמה הזאת, או זה נכתב ברמה כפולה. ברמה אחת, שבלבטים והיהודים הפשוטים, התק עם משנה ברורה, וכמו שתימנים עד היום משתמשים בזה, או חמד ותו לא, או שהוא כתב במה כפולה, מה אחת לחבר'ה אלו, ומה שנייה לתמידי החכמים, ולרב חיימים, ולא שמח ואחרים, תמיד מראש, אמרו כותב פה איזו כתיבה דו-רבדית, ברובד אחד כמו לפשוטי העם, ברובד אחר לתמידי החכמים. זאת שאלה שכל מי שלומד רמב"ם צריך לשאול את עצמו ואין לה תשובה חד משמעית. הנחת עבודה שמישהו מניח שכן זה שיש משמעות הדיוקים, כי ההנחה היא שמישהו פשוטי עם אז הוא לא עושה דיוקי דיוקים אלא הוא כתב בצורה קולחת. לעומת זאת, אם יש משמעות שהלכה וו נמצאת אחרי הלכה זין או ההפך או לסמיכות שלהם, קודם אלה משמעותיים, מתוך הנחה שאתה מניח שהוא כותב בציבור, שינתח את זה וידקדק בדבריו וכולי וכולי. זו אומרת, זו השאלה. כמובן אומרת שאני יכול לומר כך, מה הייתה כוונתו? הוא לא מאחוז ברור, או אפשר לכל אחד יכול לדון לפי עצמו, בוודאי שהמסורת לאחר מכן ימצא, או פחות קבוצות מסוימות למדניות, אימצו את הרמב״ם בתור ספר כזה. עכשיו, בוודאי שהיום הדבר משמש אותנו למטרה הזאת בעיקר. טוב, אז אמת, כבר איזו שאלה פה ברקע, עכשיו נחזור לנקודת המוצא שדיברנו, התחלנו איתו בעבר. מי שזוכר, כשהתחלתי לטפל בספרות ולא בעקרונות, אז פתחתי בעצם במשפט שבינו טעם והריף בחור בשני דרכים מנוגדות.
אבל אתה אמר, נגמרה תקופת הגמרא והגאונים, עכשיו צריך לפתוח את השאלות לדיון מחדש. ריב אמר, צריך לסגור את השאלות. תראה, בינתיים אמר, בואי כך לגמר ונרחיב אותה, ונשאל שאלות חדשות, ונפתח את כל המערכת לדיון מחודש. ריב אמר, בואי ניקח את מה שיש, ונפסוק, ונוציא החוץ למה שלא צריך. עכשיו, זה גם נכון שבאחד המגמה הייתה אינטלקטואלית, בשנייה המגמה הייתה מעשית. אבל כמו הריב בעצם סגר, ובכן המציא, ואיתם פתח, ולכן הוסיף. הרמב"ם עושה משהו מקום, משהו שלישי. בגדול הוא נמצא, בגדול הוא נמצא במחנה של הריף. זאת אומרת, הרמב"ם כמעט ולא מוסיף על הגמרא. יש מעט מאוד מקרי, כמעט כל מה שנמצא בגמרא, פלוס מינוס, נמצא ברמב"ם. אני אומר כרגע, לא, אני מדבר כרגע ברמת ה-95% אמר, לא מדבר כרגע שיש בי יוצא דופן. אבל בגדול, הרמב"ם פוסק את כל הגמרא פלוס מינוס. חוץ ממה שהוא חושב לא להלכה, אבל מה שהוא חושב להלכה, הוא פוסק את זה חד וחלק. בזה הוא דומה, עכשיו, בזה הוא דומה לריף, הוא גם דומה לריף, שהוא כמעט לא מוסיף חומר. אם תקראו את כל כך שכתוב ירד לי ברמב"ם, תגיע לאיזשהו כמות לא מבוטלת. אבל באחוזים, לעומת כלל החיבור, זה כמות די זניחה. זאת אומרת, כל הקטעים שאמרו מה יראה לי, דיינו שהוא מחדש משהו, הם לרוב מקום שהם יותר מוכרים. כי כשאמר מפוסק את הגמרא, כשכתוב על מה שסביב השם בשבת, אמרו אתם, סביב השם בשבת, אז אנחנו לא אומרים, הרמב"ם חידש סביב השם בשבת. אז אנחנו לא מתייחסים לזה כאינפורמציה משמעותית. שם הוא כתב יראה לי, אז אינפורמציה משמעותית. אני אתן לכם דוגמה. הרמב"ם כותב, כאילו, כתוב בגמרא, שאדם מביא קורבן, מתוודה. אם אדם מביא חטאת, אז הוא אומר וידוי. מה קורה מביא שלמים? בגמרא לא כתוב מה עושים. אז הרמב"ם אומר, יראה לי שהוא אומר, באמת, פסוקי תודה, דברי תודה ושבח, משהו כזה. שזה כולם מכירים, כי זה חידוש. לעומת זאת, שבקורבן שלמים זורקים את הדם, שתי מתנות שהם ארבע, וכולי, מתחת לתוך את הסקרה. זה לא רמב"ם. זה פסוקים, זה גמרות. צריך להראה לי מוכר יותר. אבל למעשה זה, בגדול, זה באחוזים, זה אחוזים די קטנים. זאת אומרת, הרמב"ם לא רק מגמתו, להרחיב מחדש, זאת הוסון, שעושה בעצם כאמור מפנים חדשות. חיים סובייצ'יק כתב פעם, תיקחו הלכות הגלה ברמב"ם. כל הלכות הגלה ברמב"ם, ארבע הלכות. כי זה ארבע מקרים שעופים בגמרא. תיקחו ברביה, שהוא בן זמנו אשכנזי, יש שם סימן מאוד גדול עם המון מקרים שהתחדשו ומשקפים את, כאילו, את הבעיות המעשיות של המאה ה-13 או סוף המאה ה-12. הרב ימת דן בכל מיני סירים, כלים שקיימים בתקופתו. ברמב״ם זה לא שם דרך סירים, הוא לא דן בהם, הוא פוסק את הגמרא וזהו זה. הוא יכול מהווה ולא עובר. זה גוף הלכות הרבה יותר גדול. עדיין, את רומש ברמב"ם זה דברים מתוך הגמרא. תשבו את ספר התרומות, שכתב תמיד הרמב"ן. שם, עכשיו, הכלכלה השתנתה מאוד, באמת, במשך 700-800 שנה. אף פיכם, בספר התרומות, יהיה בעיקר כלכלה יהודית. כלכלה יהודית בגמרא היא חקלאית, בסופו של דבר. כלכלה יהודית מהביניים היא פיננסית. אז בואו שמעווה ולווה משנה את פניו. ספר תרומות, ספר אב קרס, אני מדבר על זה בלינו, מלא וגדול, 60 ומשהו שערים, עוסקים כולם, וכל שער יש כמה ענפים, ומלא מקרים. זאת אומרת, כמות החומר שזה פי 100 מלך, מה שיש ברמב"ם, מעווה ולווה. ועוד כהנה וכהנה. רמב"ם לא מוסיף כמות חומר על מה שיש בתלמוד. אז בעצם הוא כמו הריף. אבל לא כמו הריף. לא כמו הריף, לשתי נקודות מאוד משמעותיות. א', הוא לא כמו הריף בכיף החומר. הרמב״ם כתב, הזרעים, קודשים, טהרות, מלכים, מלכים עם חף, כן. הרמב״ם, הריף, וגם אותו מעשית לחלוטין, הריף זה מה קיצור שולחן ערוך. אז כל מה שהוא הלך, אמרתי לכם, מסכת סנהדרין, יש פרקים שלמים שהוא הוציא החוצה. יש כל סדר קודשים הוא בכלל לא מתייחס אליו, שכל דבזם וטהרות. הריף מגמתו היא כאמור אך ורק נגיד לחברה שמה בנוסינה מה לעשות בחר בבוקר לפי סדר השעס. רמב"ם לא ככה. רמב"ם באמת חושב שאתה צריך לקרוא אותה כולה, שאדם צריך לדעת את התורמת בעולם. יש ערך לתלמוד תורה בפני עצמו. אם דיברנו פה בבאר על מגמות קצת שונות ולמש כזה ספרדי מבחינת עד כמה מטפחים את הלימוד העיוני באשר הוא, עד כמה מוקד יותר מעשי, הרמב"ם בנקודה הזאת במידה רבה הוא בעד לימוד עיוני. זאת אומרת, גם שייטון ברור שהוא פוסק זן קושי ותארות בתוך אמונה שביום מן הימים זה יהיה הלכה למעשה, אבל זה יותר מזה. הרמב"ם באמת חושב שגם בתקופתו באמת חשוב לאדם ללמוד זן קודשים וטהרות. בנקודה הזאת הוא יחד עם הרש. ועד היום מי שומד זרעים או טהרות, אז מי בעצם שני היהודים שמדריכים אותו? הרמב״ם והרש. ומי שומד קודשים ומי שומד קודשים היום, אז עד המאה ה-20 זה בעצם אפשר להגיד את תוספות והרמב״ם. כי אחרי המאה ה-20 זה כבר, מתחת המאה ה-20 ואילך זה כבר מתרחב.
הרמב״ם
מתנגד לפלפולים ועיונים וכדומה? אני לא זוכר שהוא כותב את זה, זו הנקודה, בואו נאמר ככה, זו לא הנקודה שמאפיינת אותו. זאת אומרת, הוא לא מתאפיין בדיאלקטיקה או בפלפולים מהסוג הזה. הוא מתאפיין בדברים אחרים שאני אעשה להגדיר אותו, אבל לא בפלפולים. לא, אני זוכר כרגע לפחות אם הוא מתנגד, או נגיד פיוטים הוא מתנגד. זאת אומרת, זה קל, קל מראש, כאילו, עכשיו קוצים לראש את שלושה מקומות שהוא תוקף את הפייטנים. פלפולים, אני לא יודע, לפחות, שוב, אני לא מומחה, אני תשאר אנשים יותר מומחים. אני לא מתרשם ש... איפה זה מאבק נגד, נגד הפלפולים החידושי. הוא אפילו נמצא שם. אגב, במקומו, גם אין הרבה שעושים את זה. אני נתתי שהוא יודע שבדחים האנשים עושים את זה, הוא לא. הוא לא במקום שהוא תוקף פירושי. הוא פייטנים, כן, יש גם, כמו גם, יש לו בעיה סביבה פייטנים יותר. אבל הוא לא יצא נגד זה, לפחות כמה שאני מתרושם. זאת אומרת, זה לא, נגיד, עובדיה יוסף, שיכתוב כל מיני מרד, התפלמס עם המתפלפלים, או לא עובדיה יוסף, זאת אומרת, כי הוא גם, נגיד, חכמים פולנים שהם עוד נגדו לדרך הניתאית מאותם סיבות. שהייתה מדי פלפולים, ישבתי עם אבא שלי פעם אצל תלמיד חכם מובהק, תוצרת פולניה של קדם השואה, והוא ראה ספר קודשי שירים של הרב גוסמן ברקם, אם אתם מכירים את זה, זה משהו כמו 450 עמודים, שזה מכיל 20 שירים, 19 שירים, 21 שירים, כל שיר זה 10 עמודים, חוץ מקונטס ומידי שובור, שזה משהו כמו 60 עמודים, הבן אדם, הוא התחרפן, אין מילה אחרת. הוא לא מסוגל להאמין שמישהו יכתוב 450 עמודים על 20 סוגיות. הוא חושב שזה טירוף, שזה בזבוז, שזה ביטוי זמן ובזבוז, הוא שמעת משתומה. אז אני לא בטוח שם בקטע הזה. עכשיו, בנקודה הזאת אמר שונה מאוד מעריף. ואפשר להאמין מרוב, היחידים שדומים לו מזה בעלי תוספות. אחר כך, בדוד יותר מאוחרים יהיו עוד... זה כמה, אני רוצה להדגיש, יחידי סגולה בכל הדוד לומדים את התחומים האלו. אני מתכוון שמבחינת שאדם יושב וכותב, וכותב חיבור תורני בתחומים האלו, בנקודה הזאת הוא דומה לתוספות. אבל חוץ מזה אין. כל חכמי ספרד, גם שבאו אחריו והושפעו מן התוספות, לא כותבים. אז נדמה שהזכרתי פה שהריטב"א במקום אחד אומר, כי כתבתי פה כמה דזבחים. אז כנראה שהריטב"א הזבחים. אז זה החיבוד והסימן שלא לומדו מזה. אבל מה זאת אומרת? אין לנו רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, ר"ן, על כל המסכת האלו. ויש לנו תוספות על כולם. אז זה אומר כמובן הרבה מאוד. נקודת מטה, הרמב"ם עם התוספות. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, השבוע אמר שלום אל הריף, זה נכון, שניהם בהם נפסוק, שניהם לא מרחיבים על הגמרא, אבל פה יש בדרך אחד קריטי. הריף, לקחת הגמרא כלשונה, שפוסק אותם, כל מפעל שלו הוא בעצם שני דברים, להכריע ולסנן. אתה יכול לסנן ולהכריע. לסנן זה בעצם בשביל נוחיות. אז אמרתי, בזמנו, הוא גם קצת טיפ-טיפה הרגה. זאת אומרת, שאם יש גמרא בשבת, בנושא שקשור לתפילה, הוא יסיר אותם בברכות. יש גמרא במקמה שקשור לשבת, יסיר אותם במסכת שבת. אבל זהו זה. הרמב״ם, הוא סוגר, זאת אומרת, כמו הריף, הוא לא מרחיב. הביגוד הריף באמת רק סגר את הקיים. ביגוד הרמב״ם לא סוגר, כי בעצם העובדה שהוא מארגן את החומר מחדש, הוא לוקח חומר קיים, חומר שאין שום צורך, חומר שלא מרחיב עליו, אבל עובדה שהוא לוקח אותו, הוא מארגן אותו מחדש מאלף עד תף, אז במידה רבה פעמים חדשות באו לך, או בהרבה תחומים. זאת אומרת, עצם המפעל הארגוני יוצר פעמים חדשות, בעצם שם זה ככה. קודם כל, זה הישג כביר כשעצמו. מעבר להישג כשעצמו, ההישג, אמת, הארגון מחדש, מאפשר גם לתת לפעמים משמעות ומשמעויות חדשות הרבה מאוד מהחומר הקיים. אז במובן הזה, כמובן, זה מאוד מאוד שונה מהריף. יש איזה ארגון מינימל, אבל כאן באמת הארגון בעצמו מאפשר סוג של פרשנות וסוג של פיתוח. קצת עובדה שלוקח לש"ס, שזה כמובן בלגן אחד גדול בסך הכל, ומארגן אותו מחדש, מכניס בו סדר, זה גם יוצר הרבה מאוד פרשנויות. עכשיו, אז לכן, בנקודה הזאת, עצם סידור החומר הוא כבר שינוי, הוא כבר פיתוח. הוא לא פיתוח די הוספת אינפורמציה, אלא פיתוח על ידי ארגון מקיף של האינפורמציה. וגם זה כמובן הופך להיות הישג משמעותי. עכשיו, זה מבחינת הפרשנות. עכשיו, אם אני עכשיו, כאילו, אציב אותו על הציזה של ריף, תוספות וכו'. אם נסתכל עכשיו על משנה תורה בתור יצירה, כבר ששני הדברים שם בולטים ביותר, שני הדברים הראשונים שמיד בולטים, א', הארגון, ב', ההיקף. יהיו שתי תכונות שציינתי כרגע. היקף וארגון. אלו שני הדברים בהידיעה. עכשיו, זה נכון שיש גם עוד כל מיני דברים נוספים. אבל יותר מכל דבר אחר, אז מה לא בולטי? ההיקף, כשאני קורא, נעמבה באמת חשב שצריך להכיר את כל התורה כולה, וכל התורה כולה כולל גם מה שעורג בזמן הזה. אפילו בין הסדר, לא רק שהוא פוסק את קודשי קיין עם בית מקדש, אבל גם בין הסדר, הוא נותן לך לתור של הסדר בזמן הבית, והסדר בזמן הזה. זאת אומרת, גם כשיש לו כאילו תחליף בזמן הזה, הוא עדיין פוסק את זה. הוא נותן לך פשוט את כל, ההיקף הוא כל התורה כולה. הוא גם, כפי שכותב פה, הוא גם משתמש יחסית לשם אחרים הרבה, ירושלמי ומדשם, ספרי ספרי ותוספתא, כפי שהוא אומר את זה. בעיקר זה בא לידי ביטוי, זאת אומרת, מי שרוצה לראות את זה, צריך להסתכל בספרים מסוימים של התורה. לא בכולם, זה בא לידי כזה ביטוי. אבל בהרבה מקומות מאוד, בא לידי ביטוי השימוש בספרה הספרי ובתוספת המצורה המדהית. אז זה שני התכונות הבולטות ביותר במשנה תורה. הכיף, והשני זה הארגון. שמחת הארגון, הרבה כבר עירו על זה, ויש הרבה, לא ככה, יש הרבה גיון מאחרי הטענה הזאת, שחשיפתו של הרמב״ם לעולם הכללי, כי החומה היוונית, היא מרכיב או כנה גורם בסיפור הזה. זאת אומרת, כל מי ש... לא ככה, אם הבנו טעם, או בנו ברוך בספר תרומה, או הרמיגש, או היד רמה, אם הם יושבים במקומותיהם ועוסקים אך ורק בסיפור של תת הקודש, אז מה יש להם? אחרי המשנה, גם משנה עובדת לפחות לפעמים על אסוציאציה חופשית, כמו אין בן, בסוף פרשת מגילה, כמו כל מיני משניות שמסביב אותו עיקרון, שבואו ניקח איזה תבנית דומה מזה, יש למשל אסוציאציה חופשית מסוימת. כמובן שבגמרא זה הרבה הרבה יותר. נביא מימרות של אותו בן אדם. אם אותו אדם אמר, זה חמש מימרות, אז נביא את כל החמש המימרות, למרות שלא כולם בכלל נוגעים לנושא שאנחנו דנים עליהם כרגע. או מה זה ככה, חבית שנפלה לים הגדול, מה אתם דברים, מקווה, זה סוגיה באמצע מכות, באמצע ידים זוממים. ואני יודע מה, מקקה בשבת, זה סוגיה באמצע בבא קמא. השעס הוא לא מאורגן, בסופו של דבר. ובתוך כל זה שגדת, בתוך שתי סוגיות חמורות, של, אני יודע מה, שעמודים, או קניינים, או גיטין, פתאום אתה מקבל איזשהו אמירות אגדתיות משום מקום. עכשיו, זה הגון של הגמלה, יש בה המון חיות, היא מאוד מורגנת. מי שנחשף אך ורק הספרות הזאת, או זאת הגמלה שהיא מורגנת, יש תשובות הגאונים, ותשובות בעצם טבעם, הן לא חומר מסודר. יש לו פה ושם חומר גאוני שלא תשובות, אבל בגדול, רוב החומר הוא תשובות, שזה גם כן, זה מסודר, כי תשובה היא לא שיטתית, כי אתה עונה מה ששאלו אותך, ואתה לא עונה מה שלא שאלו אותך, וממילא, התשובות בעצם נותן עם אקראיות, אקלקטיות, ולא מסודרות ממש. אני יודע מה, ואולי מבן אדם הזה, איזה יש עוד השאיתות. השאיתות יש סדר מסוים, וגם הסדר הוא לא נועה שיטתי, זאת אומרת, זה בסך הכל פרשת השבוע, אסוציאציה חופשית עד פרשת השבוע, כי יש את כל בראשית וכו', שצריך, אם אתה מחפש, למשל, מצוות קידוש השם בשאיתות, איפה תמצא קידוש השם בשאיתות? יש מישהו מושג? באיזה פרשה השאיתות שיבץ קידוש השם? ספר שמות. מה? לא. מה? שומע? לא. פשוט ועירה. מכת צפרדעים. למה? כי הגמרא אומרת בפסחים דף ג' דרש תודוס איש רומי שנשאו כמה צפרדעים כמה חומד שלא מקדימה חנן משל הזיה קפצו תוך כבשן האש עשו קו החומר מהצפרדים. שמה הצפרדים שלא עושים ממצוות, קבצו מכבשן האש, שמה עובר בתנועך ומשערותיך, אז אנו שמצווים מלאכת כמה וכמה. ונשמח הגעת את הזאת, הוא שיבט, כמו שם ועירה. עכשיו, זה הגיוני מבחינתו, כי ועירה, מה שהוא צריך להיכנס לשם, כי לאחרת יהיה לו הבן בכיתה ומעט מאוד ועירה. אבל עובדה ש-25 מאוד אינטליגנטים לא יכולים להיכנס, זה אומר שמו, זה לא עושה חיבור מאורגן בסופו של דבר. זה לא יכול להיות מאורגן בעבודה כזאת, ואני אעשה פה חידון הקושר שאיתות, תעשה לי קצת יותר טוב, אבל לא, לא בכך בכל הפרשיות. אז אכן, אין בעצם תקדים גם כתיבה מאורגנת, פלוס מינוס. בא הרמב״ם, קורא את אריסטו. אריסטו הוא שיטתי להפליא. מת הוא מת הכל שיטתי בצורה מסודרת ביותר. בבית אחרת הוא לא אפלטון שכתב דיאלוגים וזה מאוד ספרותי. אריסטו הוא מסודר, הוא מאורגן. עכשיו אף אחד לא יכול להוכיח, יכול להיות שהרמב"ם בגאונותו היה מצליח גם בלי החשיפה הזאת ליצור חיבור מאורגן, אבל הרבה הציעו לפחות שיש כמה דברים ויש בזה, בוא נאמר ככה, א', יש בזה היגיון, ב', אבא הצול ודאי לא מתבייש מת באמירה כזאת, אבל אבא אמרה את זה כיתרון, לא כחיסרון, לקחת מהחוכמה של האומות. בכל מקרה, בין כך הוא לא, הוא משנה תורה מסודר להפליא. מה פה שמסודר להפליא? מסודר, קודם כל הוא בנה תוכנית, הוא חילק את זה לספרים ונושאים. עכשיו חלק מחייב הרבה מחשבה למה לא הכל ברור, לא הכל, הייתי אומר לא הכל נהיר לנו עד הסוף, לפחות לא ברור לי עד הסוף כל מרת קודם שהוא עשה. אבל כתן לכם דוגמה לפי איזה עיקרון בדיוק עובד ההבחנה בין ספר עבודה לספר קורבנות. לא כל כך פשוט. למה קומת? למה מעילה למשל זה בעבודה ולא בקורבנות? אפשר לתת תשובות, אבל זה לא אוטומטית מובן מעילה. וזה שחסם את חוט אבילות בצוות, סליחה, שהוא שם, כן, חוט אבילות בספר שופטים, הוא מסביר למה, אבל זה עדיין הנקודה לא הכי מובנת. אבל אף פי כן, זה משהו, אין אמירות נקודתיות. בגדול, הוא בנה פה ארגון וסדר. עכשיו, הוא גם השקיע בזה מאמץ. תסתכלו פה. הוא הקדים את ספר המצוות. אני לא מכיר את ספר המצוות הערבי, מנת הארוך. רשימה של כל המצוות, משנה תורה. כך הוא מחבר תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אחר כך יש לו פה רשימה שכל גוב, הוא בעצם כתב תוכן עניינים. תבינו, מדובר במאה ה-12, לא במאה ה-20. במאה ה-12 בעדיין יושב וכתב תוכן עניינים. הוא אומר לך, הספר זה יש בו כך וכך, כך וכך מצוות, כך וכך ספרים, אלו הפרטים שלהם. וככה, לאורך כל ה... רק בשביל לסבר לכם את האוזן קצת על משמעותו, אמרתי שכבר נזכיר את האיתור, ספר איתור מחובר לפי נושאים, ובזה דומה לרמב״ם, הוא לא לפי סוגיות. אם מישהו רוצה לנסות לנחש איך הוא יגן את פלוס מינוס חושב משפט באיתור? מה? זה לא מה שהוא כותב. זה מסוים לפי נושאים, בנוטריקון, תשקף בגזע חוכמה. אז למשל, איך זה הולך שם? אז אני אגיד שלישות זה עודשין, וקוף זה קבלת אחריות. איך הוא הגיע ולמה הוא מסביר את זה בהקדמה שלו, שהנוטריקון שבו הסיר מסודר, זה הנוטריקון הזה. יש איזה פיפולן, אבל אם אתה מחפש שם משהו, אם אתה לא יודע את הנוטריקון, אתה יודע איך לזגיטים בהתחלה או בסוף. תראה כשאתה יודע שג' זה לקראת הסוף על הנוטריקון, אתה יודע איך בסת גיטין זה לקראת הסוף, באמת, וכולי, באמת. תשמעו את זה לרמב״ם, ותראו מה הולך פה. זאת מהפכה שאין כמותה.
נוטריקון הזה
הולך
לזכור,
זה הולך
לכל דבר.
מה? זה הולך לזכור. עכשיו, כמובן, בעם, אם אתה מחפש משהו, אתה אמור לדעת איך למצוא את זה. כמובן, זה לא תמיד כאן, אבל...
למרות זאת, רוב ומה שהדברים, ניתן למצוא אותם, אפשר להגיע לאזור. מקסימום, אתה מגיע לאזור, אתה צריך לדפדף. אבל איפה לחפש השמת הוידה, זה קל מאוד לדעת. איפה לחפש קריאת שמה, זה קל לדעת. אז באיזה פרק זה קריאת שמה בכל השם, זה צריך טיפה לדפדף. אבל עכשיו, כמובן שגם אנחנו מסודות בסדר ענייני בתוכה. מתחילים היסודות, ויש הרבה מאוד פרקים שהם מוקדשים מנושאים שלמים. זה פשוט סדר ארכיטקטוני, זה פשוט ארכיטקטורה, אבל שכל, יש בסיס, יש יש עקרונות, יש עמודים, זאת אומרת, הספרים, אחרי זה יש את גופי ההלכות, ויש רשימת מצוות בראש כל זה שהוא עצמו כתב, יש רשימת פרטי המצוות והפרקים בתחילת הספר כאמור. כל העסק מסודר ומאורגן לחלוטין. עכשיו, בעקבות זה, יהיו גם אחרי זה חיבורים נוספים שיותר מאורגנים. למשל, מה שעולה לראש בעיקר, זה תורת הבית של הרשב"א, שהוא חיבור, נדבר על זה בהמשך, כאילו, עוד כמה שבועות, זה חיבור מאוד, מאוד יסודי ומרכזי, וגם, כמו שאמר, בסך הכל די מסודר. זאת אומרת, הוא בסך הכל חיבור די מסודר. בהמשך הדרך יעלו על זה שבחינה מעשית יותר טוב לשים דברים לפי סדר כרונולוגי. אדם מביא לפי סדר לוגי, הטו אחרי זה יגיע לתובנה שמעשית יותר קל דווקא בסדר כרונולוגי. וזה נכון, שמי שמוצא, לפחות באורח חיים, ששם הכרונולוגיה הכי בולטת, שזה בעצם תובנה של המשנה גם כן. כי גם הרבה מאוד מסכת מסודרות בסדר כרונולוגי. פסחים, יומא, ברכות, אבל אז הטור בעצם יכניס את הסדר הכרונולוגי, שהוא טוב לא לצורכי ארגון, הוא טוב לצורכי... הוא טוב צריך להתמצאות. אתה רוצה לדעת מה הדין שחלתי ילב יבוא בראש חודש, יותר קל בדרך כלל בטור למצוא את זה מהר, אפשר לצוא את זה בטור מהר יותר משהו ברמבה. כי אתה פשוט מאוד ברור מה הסדר הרץ, הסדר פשוט זה החיים שלך. לעומת זה ברמבה, אז אתה יודע, בעיר, באיזה זו לחפש, אבל זה לא ישתנה יותר לחטאת. אבל לכן באיזשהו מקום, היות שבעקבות השולחן, בעקבות הטור בא השולחן ערוך, אז חלק לא קטן, או מה זה אחרת, העולם ההלכתי יתפוס אחר כך פרינציפ שונה של ארגון. ברובו הגדול, זאת אומרת, כל העולם ההלכתי שמסביב השולחן ערוך, והעולם ההלכתי שהשוטים לרוב מאורגן לפי סדר השולחן ערוך. זאת אומרת, השוטים הגדולים והקלאסיים, רובם מורגנים לפי סדר שולחן ערוך, נתן ביודח, תם סופר וכן הלאה. וממילא, העיקרון של הרמב״ם אחרי זה לא, אומרת, יהיה פחות שמיש. אלא מה, למה הרמב״ם לא עשה ככה, חוץ מהפתרון שזה לא עלה בדעתו? למרות שהרמב״ם כותב שמשנה תורה זה רוצה להיות כמו המשנה בהרבה דברים, במשנה כמו המודל הזה כן דווקא בולט. זה פשוטה. הרמב״ם עוסק בהמשגה, קונספטואליזציה. וזה פה המאפיין, המאפיין השלישי והמשמעותי של משנה תורה. או, יש ברמב״ם המשגה, היא מתרחשת בתלתל. א', עצם הארגון מחייב את זה. או, ככה, תראה איזה ארגון אתה בוחר. המודל שהוא בחר משקף גישה שעושה קונספטואליזציה. תכף דוגמה, הוא חילק את גניבה וגזלה והאבדה. יש פה אמירות, עכשיו, לפני שהגיע לאמירה שלו, עצם העובדה שהוא בחר גניבה בנפרד וגזלה והאבדה בנפרד, הוא אומר שהעקרונות שמנחים אותו הם עקרונות קונספטואליים, לא עקרונות מעשיים.
חמאסית הרבה יותר קל להצמיד אותם ולא להפריד אותם. כנ"ל גם כשאני קוראים ספר עבודה ספר קורבנות, הרעיון אחרי זה שכנראה עקרונות שונים, גם אם מעשית יש הרבה מאוד השקה בין, שני הספרים. אז בעצם כשהוא בא להגדיר לעצמו או לבחור גופי הלכות, בעצם כבר בצורה הזאת הוא יוצר מושגים שונים. עכשיו אם הוא גם יפסוק פסיקות שונות בגניבה משל בגזלה, אז יש כבר איזשהו ביטוי גם להבדל המושגי הזה. וכמו אומרת, זה בולט בכל מיני דברים נוספים. שנית השיבוץ, אם רמב"ם משבץ את יכולת קריאת שמת, סליחה, את יכולת תלמוד תורה בספר מדע ולא בספר אהבה, זה הגד. זה הגד על מקומו, האמת, על מה המטה המרכזית של תלמוד תורה, אם המטה המרכזית שאוסיף ידע, או איזה ביטוי שזה חוויה דתית. העובדה, או אני אקח דוגמה אחרת, העובדה ש... נגיד, גמות חסד, שהוא ניתק, למשל, הפרק של גמות חסדים, הוא ניתק מלכות דעות, זה אומר משהו. שהלכות דעות הוא שם במדע, גם אומר משהו. ועוד כהנה, או יותר דוגמה אחרת, אני בחנתי, לא למדתי חוניס כמה שאני ברבטה, כי זה מה שהם לומדים. אחד השאלה ששאלתי כמה וכמה פעמים היה, הכל כנראה גם מדינה, מכוח מה זה נובע. מאיזה סמכות חז"ל קובעים, שאתה בונה גביל שישה טווחים וכו'. בכלל פה נמצאת הסמכות שלהם. עכשיו, איזה תשעות אפשריות? אתם כבר התקבלתם, אז לחזרים. איזה תשעות אפשריות? יש שאלה כזאת. אפשר לומר מדי נזיקים, נכון? זה מתאבים, הזה קריאה למשל. זה מזיק אותי. אפשר לדבר לא מצד, אפשר מצד נזיקים אפשר לדבר, אפשר לדבר מצד, אני יודע מה, איזשהו ניהול החברה, זאת אומרת שחברה צריכה להתנהל, אפשר לדבר מצד זכויות הפרט, שיש לי זכות שאתה זית, תפריע לי, אפשר לדבר לגבי איזה זכויות קנייניות. אני חושב שהרמב"ם בא ושם את זה לא במשפטים, לא בנזיקין, אלא בקניין. זאת אמירה. ועוד איך זאת אמירה? האמת, כשהוא מצמיד את שלוחים ושותפים, זאת אמירה, השליחות. כשהוא עושה דבר שהוא מאוד לא קל להבין למה, כשהוא ארבעה שומרים, תחכו את ארבעת השומרים עכשיו לשתי קבוצות. שומר חינם, שומר שכר,
ושוחר
ושומר, נכון? זה החלוקה הקלאסית, שמי עושה את החלוקה הזאת? מה? גם משנה, אבל לפני משנה. התורה, נכון? התורה מדע עושה את החלוקה, איך הרמב"ם עושה? יש שוחר ושומר שכר בהלכות שכירות, ויש שומר חינם ושואל ושאר פיקדון. צריך לשבור את הראש למה הוא עשה את זה, אבל יש בוודאי אמירה מאוד מעניינת. הוא רואה את הסוחר ואת הסומר שכר, הוא רואה את התשלום במוקד מערכת היחסים ולא השימוש. אז אלו שהם, העיקרון המנחה זה השימוש בשכר, השימוש בחינם, ולא האם אני שומר או משתמש. אז כמו יש בעברית אחרת, קלסיפיקציה, ארגון ומיון, הוא תמיד מהגדרתו מפעל פרשני עצום. כי הוא תמיד, עכשיו כאשר אתה מחליט גם כן למיין לפי סדר מוסגמת של קונספציות, אז אתה מקבל הרבה מאוד פרשנות. אז זה תחום אחד שבו הארגון יוצר המשגה. עכשיו יש דבר נוסף שיוצר על ידי הארגון, וזה הרמב״ם יצר תחומים חדשים. גם כן שמעתי ממיכאל סובייצ'יק כמה פעמים. יש תחומים הלכתיים שהוא קיים לפני הרמב"ם. הנה, אבא שומרי. בתורה יש פרשת שומרי. המשניות יש שני פרקים. מפקיד והשור. סך הכל, יש נושא שנקרא שומרי. גיטין. יש מסכת גיטין, ויש פרשת גט בתורה. יש אבל דברים שלא נמצאים, שבעצם בחז"ל הם לא קיימים בתור גופי הלכות, בתור נושאים. אתן לכם דוגמה, הלכות תלמוד תורה. אין מסכת תלמוד תורה בגמרא או במשניות. אין, נגיד במשנה אין חנוכה, אז באו חז"ל ויצרו חנוכה. מה משמעת יצרת התחום של הלכות חנוכה, כשמסתמי חנוכה. אין במשניות תפילין, אז באו סוגים נכון ויצרו סוגיית סתם. אבל יש דברים שגם בגמרא לא נמצאים. תלמוד תורה אין... זה כבר הלכות מאורגן. יש טיפה שם קידוש שאני גם מסביב ומצוות אב על הבן, אבל אין... אני יודע מה הלכות בית הבחירה. בגמרא זה, זה כמה דפים במסכת זבחים. זאת אומרת, בעצם, במסגרת הזבחים יש שלושה דפים על בית הבחירה. הרמב"ם יצר מושג שנקרא הלכות בית הבחירה, מושג שנקרא הלכות כלי המקדש, הוא יצר מושג שנקרא הלכות מלכים. שאין את זה בלפניו. משהו ממש יוצא יש מאין כמעט. הוא יוצר שם הלכות ממרים. שהוא לוקח חומה זקה ממרי וחומה לכיבודה ואם ואמת וכדומה. הרמב"ם פה יוצר בכמה תחומים, הוא יוצר בעצם גופי הלכות, או זאת אומרת זה כאלה, הוא יוצר הלכות. בזה שמביא פודק אחד, כל מיני הלכות מפוזרות, הוא יוצר תחום חדש. זאת אומרת, אם אתם רוצים לו דוגמה האחרונה לנושא הזה, בש"ס אין סוגת מיגו. יש עמדות מפוזרות, מיגו פה, מיגו שם, טוב שם, הגמרא אומרת, למה אין לו מיגו, מה יש לו מיגו. בתוספות כנ"ל, יש הרבה יותר תוספות, פיתחו את מיגו בצורה יותר שיטתית, ועדיין, זה בין עמדות מפוזרות על מיגו. איפה מיגו בא לעולם בתור תחום הלכתי, שהשח כתב כללי מיגו. כתוב כללי מיגו, אז פתאום מיגו הופך להיות נושא. כנס ספק ספקה. אז ברמב"ם עושה את זה בתלמוד תורה, בדעות, בבית הבחירה, בכלי המקדש, במלאכים, הוא יוצא תחומים, לא רק, לא כמו פוסק הלכות. יש עושה כבר? יש לנו חוגו משהו?
יש עוד.
אוקיי, אז נעצור בזה, אז נמשיך איתו פעם במה.